שלום וברכה לכולם, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. אנחנו נמצאים בספר פלא יועץ, בנושא של אהבת רעים, שיעור האחרון בנושא הזה. אומר הרב, ואין אמת שאמרו רבותינו זיכרונה לברכה, מסכת בבא מציעה בדף למד ג', אבדתו ואבדת אביו, או רבו, שלא קודמת. אבל כבר אמרו שם בשס, כל המקיים בעצמו כך, סוף בא לידי כך. ופרש רשי שאם תמיד מדקדק בכך לראות הנעתו, הרי זה פורק ממנו עול גמילות חסדים וצדקה, וסופו שיצטרך לבריות. רק צריך שיתרצה להפסיד הוא מועט כדי שלא יפסיד חברו, או כדי שירוויח חברו הרבה, או כדי להציל מצרה את חברו, ובזה יצב השם איתו את הברכה. אומר הרב, יש לנו משנה במסכת בבא מציעה בסוף פרק שני, דף למד ג'. שם כתוב במשנה, מה הדין עבדתו ועבדת רבו. עבדת אביו ועבדת רבו. אם אדם נעבדו שתי עבדות, עבדה אחת לאבא שלו, עבדה אחת לרב שלו, והוא יכול להציל רק אחת מהם. את מי הוא צריך להציל? אומרת המשנה, מציל את עבדת רבו לפני עבדת אביו. היא קודמת. למה? כי אבא שלו מביא אותו לחיי העולם הזה, הוא גידל אותו בעולם הזה שיוכל להתנהל כמו שצריך. אבל מי עוסק בעיקר בחינוך, מי מלמד אותו תורה, מי מדריך אותו בדרך הנכונה, זה הרב שלו. חיי העולם הבא חשובים יותר מחיי העולם הזה כמובן. ולכן הרב קודם לאבא. אבדת רבו קודמת לאבדת אביו. ובכל זאת, אומרת המשנה שם, שכל זה עבדת אביו מול עבדת רבו. אבל אם הוא נעבדה לו עבדה, האדם עצמו נעבדה לו עבדה, ובנוסף לזה נעבדה לאבא שלו או לרב שלו, עבדה גם כן. מי קודם למי? הוא קודם לאחרים. למרות שיש מצוות כיבוד הורים, יש מצוות כבוד רבו, נכון, אבל כתוב בתורה, אפס כי לא יהיה בך אביון. זאת אומרת, האדם צריך לדאוג לעצמו שלא יהיה לו חיסרון, לא יהיה לו הפסדים, לא יהיו לו בעיות כלכליות. לכן אם נעבדה לו עבדה והוא יכול להציל, קודם כל הוא צריך לדאוג לפרנסה של עצמו. אם הכל אצלו בסדר, עוזר גם לאחרים, זה מצוין. אבל ראשית, האדם צריך לדאוג לפרנסה שלו. זה עיקר הדין. אבל אומרת שם הגמרא, בכל זאת, אם אדם מקיים בעצמו כך, חלילה סוף בא לידי כך. כלומר, נכון ששורת הדין שכל אחד צריך לדאוג לעצמו, אבל הדבר הזה הוא לא ראוי כלל. לא ראוי ולא נכון לדאוג לשים את עצמו במרכז ולהתייחס לאחרים בצורה קצת פחות חשובה, פחות להתעסק במה שהם צריכים. למה? אומר השיע הקדוש, שהאדם שתמיד מדקדק בדבר הזה, אומר, רגע, אני לא יכול לעזור להוא כי יש לי איזה הפסד, יש לי איזה חיסרון, אני יפסיד מכך איזה דבר, הוא דואג תמיד לראות את הטובה שלו, לא את הטובה של אחרים. אומר השיע, הוא פורק מעל עצמו עול גמילות חסדים וצדקה. וחלילה סופו שהוא יצטרך לבריות. חלילה שהוא יהיה עני חס ושלום בגלל המעשה הזה, בגלל הדרך הזאת. דברי הגמרא ורשי הללו נפסקו להלכה בטור ושולחן ערוך בחושן משפט תחילת סימן רש סמך דלת. שאף על פי שהעבדת עצמו קודמת לעבדת חברו, וקודמת לעבדת אבי ועבדת רבו, בכל זאת זה לא נכון ולא ראוי לעשות כך. אני אקריא את לשון השולחן הערוך ונראה את מה כוונת הדבר. אומר מרן, ואף על פי כן, כלומר אף על פי שעבדתו קודמת לעבדת האחרים, יש לו לאדם להיכנס לפני משורת הדין ולא לדקדק ולומר שלי קודם, אם לא בהפסד מוכח. ואם תמיד מדקדק, פורק ממנו עול גמילות חסדים, וסוף שיצטרך לבריות. אז קודם כל, דבר ראשון, אנחנו רואים בדברי השולחן ערוך הללו, שהעניין הזה שלפני משורת הדין הוא לא נאמר רק לגבי אביו, עבדת אביו ועבדת רבו, אלא גם לגבי עבדת חברו. כלומר, כל עבדה, עבדה של יהודי, אם אדם יותר מדי מדקדק, הוא אומר, רגע, יהיה לי פה הפסד, אני מבזבז את הזמן שלי, הפסדתי איזה דבר, אני אפסיד איזה דבר בגלל זה, והוא בגלל זה דוחה את העבדות של האחרים, לא עוזר להם, לא משיב את עבדתם, ודואג להפסדים שלו, חלילה סופו בא לידי כך. כלומר, תורתנו הקדושה מצפה מהאדם לא ללכת רק על פי שורת הדין, בדיוק מה שנכון, אני קודם לאחרים, אני תמיד דואג לעצמי. התורה הקדושה מצפה מהאדם לנהוג הרבה יותר טוב מזה. אם יש לך הפסד מוכח וגדול וברור, אז נכון, למה שאתה תפסיד יותר מאשר האחרים? אבל כשזה לא ברור, זה לא מוכח, זה לא מוחלט, לא נכון להקדים את שלך. תדאג גם לאחרים, תראה את הצער שלהם, תראה את ההפסד שיש להם, ותתייחס לכך בהתאם. כולנו מכירים את מאמר חז"ל, זה נהנה וזה לא חסר, הרי זה מידת סדום. הסדום, הסדומיים, אנשי סדום, רעים וחטאים להשם מאוד. מה זה אומר? הם רואים בן אדם הולך להפסיד איזה משהו. אתם לא תפסידו כלום אם תדאגו לו שלא יפסיד. לא מעניין אותם. בן אדם אומר להם, תנו לי לעשות כזה דבר, אני ארוויח מזה, זה יעזור לי, זה יסייע לי, זה יקל מעליי. אתם לא מפסידים כלום. מידת סדום, מה פתאום? למה שניתן לך? למה שתהנה? אבל אתם לא חסרים, לא מעניין אותנו. אנחנו לא ניתן לך ליהנות. זו מידת סדום, מידה מגונה, מידה בזויה ושפלה. לצערנו הרב, היא קיימת גם בינינו. כואב לומר את זה, אבל זו מציאות. פעמים מסוימות, כל מיני אנשים מעמדים ותפקידים כאלו ואחרים, לא מוכנים לפרגן לבן אדם הצלחה. אם לא תיתן לי גם כן, למה שאני אתן לך? מה, אני פרייר שלך? אתה לא פרייר, אתה סדום. אתה מאנשי סדום, שבור העולם הפך אותם, כי הם לא ראויים להתקיים בעולם. רק תן וקח. יתנו יקבלו, מתאים להגיד לגבי הערבים. הם רוצים, לא יודע מה, אם הם יתנו יקבלו. גם זה לא מגיע להם, אבל בסדר. אבל בין בני אדם, בין יהודים, בני אנשים מתורבתים, לא מחבלים ומושחתים. מה אכפת לך? בן אדם ירוויח. בן אדם יהיה לו טוב. בן אדם יהיה לו יותר קל. למה אתה עומד על זה? אם לא תיתן לי, לא תקבל. סוחטים את האנשים בצורה בזויה ממש. אם זה למשל, שכן רוצה להוציא מרפסת. כמה הדבר הזה מצוי, שמפריעים לו השכנים האחרים, לא נותנים. יש פעמים בודדות כנראה שזה באמת מפריע. אם הוא יעשה את זה, יהיה פה בלגן, יהיה פה סכנה, יהיה פה, לא יודע מה, השפעה משמעותית. אבל על פי רוב, זה רק עין צרה. אך ורק עין צרה. נעזור עכשיו חוקי או לא חוקי, כן, זה עוד סיפור פנאטי. אבל עצם זה שלא נותנים לבן אדם הסכמה, ועושים לו את המוות, כמו שאומרים, יש כאלה גם שחתי ממש. אתה רוצה שאני לא אלשין עליך? תשלם לי את זה, תקנה לי ככה, תוותר לי על זה, תן לי. פשוט מנצלים את הבן אדם. שמעתי אפילו יש מקרים שנים אחרי שהוא פתח את המרפסת הזאת, או הרחיב או לא יודע מה עשה. שנים, עוד הוא צריך לשלם להם שלמונים, שלא ילשינו עליו. מה זה? איפה אנחנו חיים? איפה אנחנו נמצאים? זה פשוט מעשה סדום ועמורה. אבל זה טוב. אני מקווה ומייחל שזה באמת בודדים ושולי החברה. אבל תורתנו מצפה מאיתנו, בורא עולם רוצה שאנחנו כבני אדם, כיהודים, לא רק שלא נלך בדרכי סדום, ונמנע מבן אדם גם בדברים שאדם זה, זה נהנה וזה לא חסר. אלא אפילו יותר מזה, גם אם יש לך איזשהו חשש שאולי תפסיד איזה משהו, אם אני אתן אז אולי יהיה לי איזה הפסד, יהיה לי איזה חיסרון, גם אם יש חשש כזה, לא נכון לוותר על הפסד גמור של החיים שיפסיד. מה אכפת לי, 100% הוא מפסיד, אני איזה 10% אולי יפסיד איזה משהו, אכפת לי העיקר שאני לא יפסיד. זו לא דרך התורה, זהו לא רצון השם. עכשיו, לא רק שמצפים ממני ללכת לפנים משורת הדין, אלא אם אני לא אעשה את זה, זה לא מסתכם בזה שטוב, אתה לא עשית חסידות. לא, אם אדם מתמיד והולך תמיד בצורה המרובעת הזאת, באגואיסטיות המוגזמת הזאת, סופו בא לידי כך חלילה. בסופו של דבר חלילה, הוא יעני, השם מעניש על כזה דבר. אז לכן, נכון שזה ההלכה, זה שורת הדין, אבל צריך לעבוד יותר משורת הדין, להיות טובים יותר ממקובעות, בדיוק מה שההלכה אומרת, זה בדיוק מה שאני עושה. יש דברים שזה מצוין, כמובן, אדם לא יקל ראש בשום דבר של ההלכה, אבל בדברים שהם, אני לא מחויב, אל תלך בדיוק לפי מה שאתה מחויב. הרבה הרבה יותר תעשה. והרב מוסיף שלא רק במקרים ש... איך, בשולחן ערוך מה שכתוב, אם ההפסד שלך הוא מוחלט, הוא ברור, אז מותר לך לדאוג להפסד שלך, גם בלפנים משורת הדין. הרב מוסיף פה עוד דבר, הוא אומר, רק צריך שיתרצה להפסיד הוא מועט, כדי שלא יפסיד חברו, או כדי שירוויח חברו הרבה, או כדי להציל מצרה את חברו. זאת אומרת, יש פעמים שההפסד שלך הוא ברור, הוא מוכח. אם אתה נותן לחברך, יהיה לך הפסד. אבל ביחסיות, ההפסד שלך הוא קטן, הוא מזערי, הוא לא משמעותי. ההפסד של החבר לעומת זאת הוא הפסד גדול מאוד. אתה תפסיד 50 שקל, הוא יפסיד 2,000 שקל. אתה תגיד לי, אבל שולחן ערוך כתב שאם זה הפסד ברור, מוכרח, אז לא. נכון, אבל מדובר על סדר גודל של הפסד משמעותי. לא נאמר שצריך להיות הפסד כמוהו, כמו החבר, אבל הפסד שיש לו משמעות רצינית. אבל הפסד מועט לעומת הפסד גדול של השני, או רווח גדול של השני, או איזה הצלה של השני ינצל ממנה בזכות זה. בוודאי שאנחנו צריכים לבחור בצורך של השני, לדאוג למה שהוא רוצה ומה שהוא צריך, לעזור לו, למרות שלנו יש איזה הפסד מסוים. אומר הרב, אדם שנוהג בדרך זאת, בדרך הטובה הזאת, לא רק שהוא לא יבוא לידי עניות, לא רק שהוא לא יפסיד את מה שהוא חשב, נראה לו שהוא יפסיד, לא, ובזה יצב השם איתו את הברכה. איזה דבר. אתה מוותר על איזה הפסד שלך, על איזה ספק הפסד שלך, בשביל אחרים, שהוא לא יפסיד, שהוא לא ינזק, שהוא ירוויח? בורא עולם, מידו המלאה והרחבה, יעניק לך, ייתן לך, ישפיע עליך, שפע רב ועצום. יצב השם איתו את הברכה. כמה זה שווה, כמה זה כדאי. אמנם לא נכון לעשות בשביל זה, זה לא דרך נכונה לעשות את הדברים בשביל איזשהו רווח אישי שהשם ייתן לי מתנות ודברים טובים, זה לא הכי מושלם. אבל מהצד יש פה רווח גדול ולא כדאי לאדם להפסיד. אז לכן סיכום הדברים שהרב אומר כאן, זה שהאדם ייקח לעצמו את צורת חשיבה הכללית, לא דאגה פרטית, לא רק אני פה במקום. כמו שאני רוצה דברים, יש לי אנשים אחרים, חברים, אנשים מסביב, שגם הם צריכים דברים, ואני צריך לדאוג גם להם, קרוב למה שאני דואג לעצמי. אז לכן, כשאתה רואה, אתה תשקול במוזניים, מוזני השכל, מוזני הדעת, מה לקראת מה, מה לעומת מה, מה כדאי, מה נכון. ויותר יותר פשוט, מה אתה היית רוצה שחברך יעשה אם הייתם במצב ההפוך? שהוא אולי יפסיד איזה משהו, או שהוא יפסיד בוודאי איזה משהו קטן, ואתה פה הולך להפסיד משהו אדיר, או יכול להרוויח משהו גדול מאוד. מה היית מצפה ממנו? מה היית רוצה שהוא יעשה? זה דבר ראשון. דבר שני, מה היה קורה אם הוא לא יעשה מה שאתה מצפה? כמה היית כועס? כמה היית פגוע? כמה לא היית מרוצה? אולי זה כבר קרה לך עם אנשים. אז במקום להגיד, ככה כולם עושים אז גם אני, הפוך. תראה כמה זה יפריע עליך כשפלוני ככה יתנהל. ותלמד שזה לא דבר נחמד, זה לא דבר ראוי. ואפילו עם אותו פלוני, אל תעשה את זה. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. נכון, הוא לא ידע, לא הבין, לא היה אכפת לו, נכון. אבל אתה חשת על בשרך, הרגשת מה זה, כאב לך שפספסת משהו בגלל שמישהו דאג יותר מדי לעצמו. תלמד מזה, תדאג לחשב את הדברים בצורה המושכלת, האיכותית. לא בצורה מדי רדודה. זהו, זה מה שאני רוצה, זה מה שטוב לי, זה מה שאני עושה. כמו שאמרנו, הרב מבטיח, מי שעושה דבר כזה, מי שמבטר על רווחיו או על ספק רווחיו, ובזה יצב השם איתו את הברכה. לא רק שהוא לא יפסיד, אלא הוא ירוויח. ומכאן אנחנו עוברים לקטע האחרון מדברי הפלא יועץ בנושא אהבת רעים. אומר הרב, ועיקר אהבת רעים הוא שיתלבש עצמו בגוף חברו, באופן שאף אם הוא אינו מקפיד על כבודו ועל בזיונו, מכל מקום יחשוב, כמו שאם הוא היה כמו חברו על פי מידותיו, היה רוצה שיכבדו ושלא ידברו לו שום דבר שלא נעה דברים ושלא יגעו בכבודו. זה כלל באהבת רעים, ובזה השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. זאת נקודה חשובה מאוד שאפשר להרחיב בה הרבה. אנחנו במסגרת הזמן שנותר לנו נתמצת ונאמר את הדברים בקצרה. הרבה אנשים טועים בכל המושג הזה של חסד, בכל המושג הזה של דאגה לשני ואכפתיות. בן אדם אומר לעצמו, הרי מה התורה אמרה לי, ואהבת לרעך כמוך. בסדר, נגיד שניקח את הדברים כפשוטם, שכמו שאני אוהב את עצמי, ככה אני אוהב אותו. אז מה הוא אומר לעצמו? מה אומרים לי? למה אתה זורק לו מילה פוגעת? אבל בדיוק את אותו מילה, כשאמרו לי, לא נפגעתי בכלל. זה לא מזידי, מה השטויות האלה? מה הוא נפגע מכל מילה? אז מה אם עשיתי לו ככה? אז מה אם הרמתי עליו את הכל? מה יש בזה? זה צורת הדיבור. ככה אנחנו מדברים. ככה גם אני עושים לי. לא מפריע לי. לא נפגע. אז מה, אני צריך לדאוג לחבר שלי יותר ממה שאני דואג לעצמי? אם לי לא אכפת, אז מה, זהו, גמרנו. אבל הדברים האלו הם כלל לא נכונים. נקדים ונאמר ש ידוע המשפט שרבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. כולם מכירים את זה, ידוע, יש על זה שירים, כל העולם מכירים את זה. גם הרחוק, לא אלו שאמונים על תורה ואלה כל הזמן עושים בתורה, גם הם יודעים, ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה. כולם יודעים. אבל גם בתורת כהנים על הפסוק ואהבת לרעך כמוך, וגם במדרש רבה, וגם בירושלמי בסוף מסכת נדרים, כתוב את דברי רבי עקיבא אלו שאמר זה כלל גדול בתורה, אבל כתוב שם עוד מאמר, שבן עזאי אומר שיש כלל אחר שהוא הגדול בתורה. בן עזאי הוא תלמידו של רבי עקיבא. הוא אומר, אתה יודע מה הכלל גדול בתורה? פסוק בפרשת בראשית, תחילת פרק חמישי, פרק ה' פסוק א', זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. הוא אומר, זה כלל גדול בתורה. מה כלל גדול פה? אז יש בזה כמה הסברים, גם במפרשים בירושלמי, גם במפרשים על המדרשים. אני רוצה להביא לכם את דבריהם של רבותינו בעלי התוספות בפירוש שלהם על התורה שנקרא דעת זקנים. על הפסוק הזה אומרים שם בעלי התוספות, מסבירים מה ההבדל בין רבי עקיבא לבין בן עזאי. הם מבינים, ברור שבן עזאי גם מדבר על עניין של אהבת רעים, אז מה הוא בא להגיד, מה רבי עקיבא לימד ומה הוא לימד. אומרים, ואהבת לרעך כמוך, שרבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה, מזה לומדים רק מן דשני עליך לחברך לא תעביד. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך ולא רוצה שיעשו לך דברים שאתה שונא אותם, שמפריעים לך, שמציקים לך, אותו הדבר אל תעשה לאחרים. זה לומדים מרבי עקיבא. בא בן עזאי אומר, אני מוסיף על רבי עקיבא יותר. הוא אומר, אתה יודע מה הכלל גדול בתורה? זה ספר תולדות אדם, הוא התכוון להמשך של הפסוק. בדמות אלוהים עשה אותו. כותבים בעלי התוספות ככה. בן עזאי מוסיף, שגם אם אינו חושש לכבול עצמו, יחוש לחברו. וזהו שנאמר בדמות אלוהים עשה אותו. אתה רואה דמותו ולא דמותך, תדאג לו כפי צרכיו. לכן בן עזאי בחר בפסוק הזה ולא ואהבת לרעך כמוך. אומרים בעלי התוספות ככה. ואהבת לרעך כמוך, כמו שאמרתי, מה שאני שונא, מה שאני שונא שעושים לי, אני לא אעשה לאחרים. מה שאני לא שונא, לא אכפת לי, אעשה לאחרים, אין בעיה שתעשה להם. בא בן עזאי, אומר לו, בדמות אלוהים עשה אותו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בדמות אלוקים. כשאני, ככה מסבירים בעלי התוספות, רואה את הדמות של חברי יותר מאשר את הדמות של עצמי. את של עצמי אני לא רואה, אני רואה את של חברי. לכן, גם דבר שלך לא מפריע, אם לא זה מפריע, צריך לדאוג למה שהוא צריך. צריך להיות אכפתי למה שהוא רוצה. תדאג לצרכים שלו ולרצונות שלו. כמו שאמרתי, יש בזה כמה עוד ביאורים בדברי המפרשים, אבל בספר חסידים, סימן שין ממתת, הוא אומר את הדברים גם על ואהבת לרעך כמוך עצמו. אני מקריא את לשונו, אומר הרב ככה, מי שחלם חלום קשה לחברו, שהוא היה מתענה בעבור החלום, הרי אם יתענה על חברו, הרי קיים ואהבת לרעך כמוך. יכול יאמר אדם, איני מקפיד על מי שמבזה אותי, כך אני אבזה אדם אחר? שהתורה לא ציוותה לאהוב אותו יותר ממני. לכך נאמר ואהבת לרעך כמוך, מי שדעתו כדעתך. הרעיון של הדברים כזה, כשהתורה אמרה ואהבת לרעך כמוך, הכוונה היא, כמו שאתה, אם היית במצב שלו שנפגע מכאלה דברים, לא היית רוצה שיפגעו בך, ככה גם אתה לא תפגע בו. כלומר, לא הולכים עכשיו, אני כרגע, הדבר המסוים הזה לא מפריע לי, אז לא אכפת לי מה שלאחרים זה מפריע. לא. והייתה לך גם רק לומר, אתה, בדברים שמפריעים לך, אתה לא רוצה שיעשו לך? ככה אתה אל תעשה לאחרים. זה הרעיון, זאת הנקודה. כשאדם, העיקר הדברים שאדם מתבונן במה מפריע לאחרים, באיזה מצב אחרים נמצאים, ועל פי זה למדוד מה לעשות ומה לא לעשות איתם. לא המדידה רק לפי מה שאני עושה לעצמי, אלא תבדוק מה מפריע לו, ותחשוב בדעתך, אם לי היה מפריע כזה דבר, הייתי מוכן שיעשו לי? היה מפריע לי, לא הייתי רוצה. אז לכן אני לא אעשה לאחרים. כל העניין של גמילות חסד ודאגה לאחרים, זה לא מה אני מבין שצריך לתת לפלוני, אלא מה שהוא צריך, לעזור לו במה שהוא רוצה ומה שחסר לו, ולא במה שאני חושב. ודוד המלך אומר, אשר משכיל אל דל, תתבונן ותדע מה השני צריך ותדאג לו, ומסיים הרב ואומר, וזו כלל אהבת, זה כלל אהבת, באהבת רעים, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אומר הרב, כשאנחנו נזהר באהבת האחרים, בורא עולם יברך אותנו, ייתן לנו עוז, ייתן לנו שלום, ככה חותם הרב את כל הנושא של אהבת רעים, בעזרת השם בשיעור הבא נעבור כבר לנושא החדש, נושא שהעניין של אבלות על חורבן בית המקדש, שמזכה אותנו, זה מחובר כמובן, אהבת רעים זה מה שיביא את בניין בית המקדש, כידוע שבית המקדש נחרב על שנאת חינם, ויבנה בעזרת השם על ידי אהבת חינם, אז נזכה לאהוב את האחרים בצורה מושלמת, ובורא עולם יברך את עמו בשלום, אמן כן יהי רצון, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.